הגמרא במסכת מגילה דורשת את הפסוק והימים האלה נזכרים ונעשים בכמה הזדמנויות, וגם בראשונים מצאנו שלוקחים את ההיקש בין נזכרים לנעשים בצורה רצינית. זאת אומרת, המגילה מדברת על כך שיש מצווה לזכור והימים האלה נזכרים, ויש מצווה לעשות. וההבנה של הגמרא היא שהזכירה מדברת על מקרא מגילה. כאשר אנחנו קוראים את המגילה, אנחנו נזכרים בסיפור פורים, ואנחנו מסבירים לעצמנו ומזכירים לעצמנו את הנס הגדול שקרה בימי פורים. אבל יש גם מצוות שחז"ל חייבו אותנו לעשות כפועל יוצא מהזכירה הזאת. והימים האלה נזכרים מצד אחד ונעשים. והגמרא למשל משתמשת בהיקש בין זכירה לעשייה כאשר היא מדברת על קריאת מגילה למפרע. כמו שאי אפשר בזיכרון, סליחה, בעשייה אי אפשר לשחק עם הימים, י' ו', ככה גם כן בקריאת המגילה, בזכירה, אי אפשר לקרוא את המגילה למפרע. מקום יותר, הייתי אומר, יותר ברור להיקש הזה, מופיע לגבי חיוב קריאה מגילה בלילה. אנחנו יודעים שלפי תוספות, ההבנה של תוספות במסכת מגילה היא שהקריאה של מגילה בלילה היא לא באמת חובה כמו ביום. תוספות מסביר לנו שהקריאת מגילה ביום היא יותר חשובה. תוספות מביא לכך כמה ראיות, בין היתר הוא משתמש בהיקש הזה. הוא משתמש בהיקש של בימים אלה נזכרים ונעשים, כדי להגיד לנו כמו שאין מצוות של עשייה ביום, אין סעודה ביום, ככה אין זכירה באמת ביום. אני אומר באמת, כי לכאורה תוספות היה יכול ללכת שלב אחד קדימה, ולהגיד שאין בכלל, ככה, יש ראשונים שככה הבינו, שבכלל אין מצווה לקרוא מגילה ביום, אלא רק דרבנן, ככה מופיע באחרונים, אני יודע ביהודה, ועוד האחרונים הסבירו, סליחה, יש אחרונים שהסבירו שבלילה אין מצווה בכלל לקרוא מגילה, רק ביום, לפי ההיקש הזה, והימים האלה נזכרים ונעשים. אין עשייה בלילה, גם אין זכירה בלילה, לכן המגילה בלילה היא פחות חשובה מאשר ביום. זאת אומרת שחז"ל השתמשו בהיקש הזה כדי להסביר לנו שיש קשר בין הזכירה לעשייה. אני חושב שיש דבר מאוד דומה במודל הזה של היקש בין זכירה לעשייה בכל מה שקשור לעמלק. גם אצל עמלק אנחנו מוצאים שיש לכאורה, עוד מעט תסביר למה לכאורה, שתי מצוות, אחד של זכירת עמלק ואחד של מחיית עמלק. באמת הראשונים נחלקו האם לספור אותם כשתי מצוות או כמצווה אחת. ייתכן שברקע של המחלוקת הזאת תמונה השאלה האם אנחנו באמת מתייחסים לעמלק רק כמשהו שאנחנו זוכרים, משהו בעבר, משהו שהיה, או שיש בזכירה עצמה גם שייך להתעכב על המחייה. האם בו יש פה שני עניינים שונים, או ששניהם בעצם הם קשורים אחד לשני. הייתי רוצה רק כמה דקות להוכיח שבאמת אין מקום כל כך להתעכב רק על זכירת עמלק בלי הפן של מחיית עמלק. ואני אסביר. יש דיון מפורסם בראשונים, באחרונים, לגבי נשים ומצוות זכירת עמלק. האם נשים חייבות בזכירת עמלק? והספר החינוך כתב שנשים פטורות מלשמוע פרשת עמלק, הן פטורות ממצוות זכירת עמלק. וההסבר של הספר החינוך הוא שנשים פטורות ממלחמת עמלק, הן פטורות ממחיית עמלק, ממילא הן פטורות מזכירת עמלק. המנחת חינוך במקום מקשה עליו שתי קושיות, ואומר לו, ההנחה הזאת שאישה פטורה מזכירה, כי היא פתועה ממחייה, היא בנויה על שתי הנחות שאני לא בטוח או מנחת חינוך שהן נכונות. א' פול אומר מנחת חינוך, מי אמר שהבא התליה? מי אמר שהמצווה למחות היא תלויה במצוות זכירה? ייתכן מאוד, אומר מנחת חינוך, שאלו שתי מצוות שונות, שלא קשורות אחת על השנייה, שכל אחד עובד בפני עצמה. ייתכן שנשים פטורות ממחיית עמלק, אבל עדיין יש מצווה עצמאית, זכירת עמלק. וב' אומר מנחת חינוך, מי אמר שאישה פטורה ממחיית עמלק? בכלל לא ברור. המשנה בסוטה אומרת אישה במלחמת מצווה, הכל יוצאים אפילו קלה מחופתה. כך אומר מנחת חינוך. דרך אגב, בצורה יותר חדה, יש תשובה של הבניין ציון, הרב אטלינגר, בעל ערוך לנר, שלא רק שהוא אומר רעיון מאוד דומה למנחת חינוך, אומר את זה ביתר סט. אומר הערוך לנר, שבכלל מצאנו שנשים השתתפו בכל המלחמות שקשורות לניסים שאנחנו חוגים, חנוכה ומזכירת יהודית ואת פורים, את מזכירת אסתר ומזכירת יעל. הוא אומר שנשים ממש השתתפו במלחמות המצווה האלה, ולכן לכאורה אומר אדרבה, בוא נגיד שהם כן קשורים אחד, בוא נגיד שהמצווה כן תלוי אחד בשנייה, וממילא נשים גם חייבות, כי הם רואים שבעובדה הנשים היו השתתפו במלחמות אלה, במלחמות מצווה של מחיית עמלק בהריגת שונאי ישראל, וממילא אפשר להגיד שזה כן קשור, וממילא אישה חייבת בזכירת עמלק, היא קשורה למחיית עמלק. המתח פה בין הספר החינוך ובין המנחת חינוך, אם כן, היא עד כמה המצווה של זכירה עומד בפני עצמה, ועד כמה היא קשורה למצוות מחיית עמלק. האם אלו שתי מצוות, או שיש קשר ביניהם, ואי אפשר, לחלק או ליצור איזשהו הבדל בין שתי המצוות האלה. מה זה? פה, ראיתי שהרבי מחב"ד מדבר על זה. הרבי מחב"ד מדבר שהעובדה שאי אפשר למחות עמלק בפועל היום מוכיח שהמצוות זכירה היא מצווה עצמאית בלי מחייה. משהו כזה, כן. אני כמובן רוצה ללכת בכיוון, בדרשה הזאת, אני מנסה להוכיח שהם כן קשורים אחד לשני, וזה מוביל אותי, אני אגיע לזה עוד דקה. עוד כמה דוגמאות, הרב פרלה בספר המצוות על הרס"ג, גם מזכיר את העניין שגם הבהג וגם העיריים ברשימת המצוות אכן לא הזכירו את מצוות זכירת עמלק. הרב פרלה מסביר, זה בגלל שהם חושבים שאין זכירה בלי מחייה, אין צורך למנות שתי מצוות, כי אלו הם מצווה אחת. אי אפשר לחלק בין זכירה למחייה, תעמלק. הם מצווה אחת, ממילא, גם הבעל וגם העיריים לא ראו צורך למנות שתי מצוות נפרדות. הרב פרנק, במקרה קודש, ראיתי שהוא מביא את הקרן אורה, שגם שואל שאלה שאני חושב שכולנו שואלים כל שנה על פרשת, על המצווה לקרות עמלק. הרי מה המקור האמיתי, המפורש, שצריך לקרוא את פרשת עמלק במניין עם 10 אנשים מתוך ספר תורה? הרי בראשונים נחלקו בזה. יש ראשונים, הרמב"ן ועוד, שלא לא מצריכים לקרוא במניין מספר תורה. זה לא דבר פשוט. והראיה היא על אלה שטוענים שכן צריך ספר תורה. הרי יש עוד מצוות שנאמר בהם זכור. כן, התורה תמימה, יש לו איזשהו מהלך שלם שהוא מנסה לשאול, יש 6 זכירות, מופיע בסידור 6 זכירות, למה אותם אנחנו לא קוראים בציבור, למה אותם אנחנו לא מקפידים כמו פרשת עמלק? זה שאלה מאוד קשה, זה לא שאלה פשוטה. אומר הקרן אורה, אני אסביר לך מה המקור שצריך לקרוא בתורה ב10. בגלל שמצוות מחיית עמלק היא מצוות זכירת עמלק, אי אפשר לחלק ביניהם. ואנחנו יודעים שמצוות מחיית עמלק זה מצווה לציבור, זה לא מצווה ליחיד. וממילא גם מצוות זכירת עמלק חייבת להיעשות בציבור. ולכן הוא כותב שהתקינו, שיקרו את זה 10 אנשים בציבור מספר תורה, כדי שיהיה חלק מהמצווה הציבורית. הנה עוד דוגמה לכך שיש מקום לקשר בין מצוות הזכירה לבין מצוות המחייה. דוגמה אחרונה, היא תשובה של תרומת הדשן. תרומת הדשן, באחד מתשובותיו, שואל שאלה מאוד 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 מעניינת. יכול להיות שאלה מעשית בצבא היום. מה קורה אם יש לאדם אפשרות ללכת לתפילה בשבת זכור ולהתפלל במניין, אבל אין לו אפשרות גם את זה וגם מקרא מגילה? הוא יכול לבחור בין מקרא מגילה לבין פרשת זכור. זה האפשרות שיש לו. מה עדיף? באיזה אחד מהם הוא צריך לבחור? והתרומת הדשן, תשובה די מפורסמת, אומר שקריאת זכור היא דאורייתא, ועם כל הכבוד למקרא מגילה, זה לא ברמת הדאורייתא, ולכן יש עדיפות להתפלל במניין בפרשת זכור, לשמוע פרשת זכור, מאשר ללכת לשמוע מגילה. לכאורה יש פתרון יותר פשוט. אומר המגן אברהם, למה במקרה כזה להסתבך, אם אתה יכול לבחור בין פרשת זכור בשבת לבין פורים, לך בפורים לבית כנסת. הרי בפורים, בבית כנסת גם קוראים בתורה. קוראים את הפרשה שבסוף פרשת בשלח, ויבוא המלך וילך מישראל ברפידים, וגם שמה אנחנו נקיים את המצווה של זכירת המלך, וגם של פרש, וגם מקרא מגילה. נו, פתרון מצוין, אומר המגן אברהם, מה הבעיה? אומר המשנה ברורה שהוא לא, הוא לא מקבל את הפתרון של המגן אברהם. ובהקשר הזה מביא המשנה ברורה את דברי הרמב"ן. הרמב"ן על פרשת זכור, ואני אקריא, אומר, הנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמיים. אומר הרמב"ן, מצוות הזכירה לא עומד בפני עצמו. אנחנו זוכרים את מעשי עמלק הרשעים על מנת למחות את עמלק. אי אפשר לחלק בין שתי המצוות האלה. בגוף הזכירה יש את עניין המחייה. אנחנו צריכים לזכור כדי למחות את עמלק. ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם, כך עשה לנו הרשע. והוא מביא מעין ראיה במעשה מרים. הרי אמרתי מקודם שיש, כידוע, שש זכירות בתורה. שישה פעמים מופיע בתורה שיש מה לזכור. ביניהם צריך לזכור את מה שעשה הקדוש ברוך הוא למרים, שהפך את מרים למצורת. אומר הרמב"ן, מה, אנחנו סתם אנשים רעים, אנחנו צריכים לזכור שמרים חטאה ונהפכה למצורת? חס ושלום, מה היתרון בזה? היתרון היחידי הוא שנזכור את מה שהשם עשה למרים כדי שנחזור בתשובה ולא נדבר לשון הרע, שזה יביא אותנו למעשה. אין בזכירה, אומר הרמב"ן, מצווה בפני עצמה מבלי שזה יביא אותנו לעשות מעשה. במקרה של מרים, כדי שלא נדבר לשון הרע. כך אומר הרמב"ן, לכאורה כך אומר הרמב"ן, יש לזכור את מעשה עמלק כדי שזה יביא אותנו להילחם בעמלק. אומר המשנה ברורה, לפי הרמב"ן הזה, אני מתנגד למגן אברהם. אומר, מה אמר המגן אברהם? אפשר לצאת ידי חובה שקוראים פרשת בשלח, ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים. מה הבעיה? אומר המשנה ברורה, ששם לא מופיע הציווי שאנחנו חייבים למחות את עמלק. בספר שמות הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כי מחו אמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמחה את עמלק, סמכו עליי. זה בעצם הקו שהקדוש ברוך הוא יוצא איתו מארץ מצרים, עם הרעיון, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. גם במלחמת יהושע, אף על פי שיש איזשהו אקטיביזם מצד עם ישראל שנלחם, אבל כידוע ידי משה מושתות שמיימה, יש פה איזה נס שהקדוש ברוך הוא מתערב, כי מחו אמחה את עמלק. רק לקראת סוף ספר דברים, בפרשת כי תצא, כאשר עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, פתאום זה משתנה, במקום כי מחו אמחה, זה מחו תמחה. אנחנו מחויבים בכניסה לארץ ישראל למחות את עמלק. והיה בניח לך השם אלוקיך מסביב, אנחנו צריכים למחות את עמלק. הזכירה רק בספר דברים יש את הקשר המהותי בין הזכירה לבין המחיית עמלק. אומר משנה ברורה, זה לא מספיק מודגש בפרשת בשלח, ולכן אני לא מסכים עם מגן אברהם שאפשר לצאת ידי חובה זכירת עמלק בפורים על ידי קריאת פרשת בשלח. זה דבר מדהים מה שאומר המשנה ברורה. אני חושב שזה מדגיש עוד יותר לפי המשנה ברורה עד כמה יש את הקשר המהותי בין הזכירה לבין מחיית עמלק. ומכאן אני רק רוצה קצת להדגיש את הנושא הזה, מה גורם לנו פורים? שאנחנו קוראים על מעשה המגילה, על האירועים הקשים שקרו לפני מאות מאות בשנים, לפי מה שאנחנו אומרים, זה לא מספיק לזכור את מה שקרה. הזכירה צריכה להביא אותנו לידי עשייה, לפעול נגד עמלק. מה זה עמלק? מי זה עמלק? בכל דור ודור יש עמלקים, יש רשעות. בכל דור ודור יש אנשים רשעים, יש אנשים שרוצים לחלוט את עם ישראל. אנחנו צריכים שהזיכרון של העבר יביא אותנו למסירות נפש של ההווה לפעול. אין מקום רק לזכור בלי לעשות. בהקשר הזה אני רוצה לשתף אתכם בחידוש, אני חושב חידוש נפלא של הרב ברויר, הרב מרדכי ברויר, שגם אני חושב מדגיש את הנושא הזה של האקטיביזם, של הפעולה מצדנו בגאולה. הרב ברויר אומר שמגילת אסתר, הסיפור של המגילה זה סיפור חריג מאוד בכל התנ"ך. מדוע? הרי סוף סוף גם פה יש איזשהו אירוע קשה, איום גדול, וישועה של השם. מצאנו את זה בספר שמות, מציאת מצרים, מצאנו את זה בספר שופטים, שיש אירועים קשים שבאים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. מה כל כך חריג, מה כל כך שונה בסיפור של פורים? אומר רב ברויר, שימו לב, שבכל מקרה בתנ"ך שיש איום על עם ישראל, קודם כל יש איום, ואז יש ישועה. כשאנחנו קוראים על האיום, אם לא היינו יודעים את הסוף של הסיפור, היינו נחרדים והיינו ממש נלחצים מה יהיה, ואז התורה, ואז בתנ"ך, אנחנו מסופר לנו שהקדוש ברוך הוא נלחם בסנחריב, הקדוש ברוך הוא מחלה את מצרים, בספר שופטים, סיפור אחרי סיפור, ישועת השם. אבל במגילת אסתר משהו אחר קורה. במגילת אסתר הישועה מגיעה לפני האיום, לפני הסכנה. הרי לפני בכלל כל המן וחשברוש, אסתר מופיעה. כל אחד ש... אם היינו קוראים את המגילה פעם ראשונה בחיים, פעם הראשונה, לא היינו יודעים כלום מה יקרה, וקוראים על זה שאסתר נהייתה מלכה, ואז אנחנו קוראים שיש איזה איום, היינו יכולים אולי לנחש שהישועה כבר קיימת, הגרעין של הישועה כבר קיים. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. גם שבקתן ותרש, כן, מרדכי שומע בקתן ותרש, זה קורה בכלל עוד לפני שהמן רוצה להרוג את מרדכי. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לשלב הזה שהמן רוצה להרוג את מרדכי, אנחנו כבר יודעים, ישועת השם כבר קיימת, היא כבר שמה. כל הישועות כבר קיימות. הייתי אומר שאם היינו קוראים את מגילת אסתר פעם ראשונה בחיים שלנו, לא היינו כל כך נחרדים, לא היינו נלחצים. היינו אולי יכולים לנחש לאן זה מוביל. זה בסדר, הישועה כבר קיימת, אחותנו בבית המלכות, היא תסדר את זה כבר. לא נורא, בקטן ותרש, כן, אנחנו יודעים כבר לאן זה יוביל. אבל, אומר הברויר, יש סיפור אחד במגילה שתוקע את כל המהלך הזה. יש סיפור אחד שלא מסתדר עם המהלך הזה. וזה הרגע שמרדכי אומר לאסתר, אסתר, את חייבת להיכנס ולדבר אל אחשוורוש ולהגיד לה, ולהגיד לו שאת צריכה להתחנן על המלך. ואומרת אסתר, גוואלד, איך יכול להיות? מה? אתה יודע, זה מסוכן מאוד. אי אפשר להיכנס ככה סתם למלכות למלך. מי שנכנס, אחד אותו להמית. זה מסכנת חיים. אומר הבוער, תעצור שנייה, זה לא מסתדר. מה היה צריך להיות לפי המודל של המגילה שדיברנו עד עכשיו? מה שהיה צריך להיות זה, כמה פסוקים לפני כן, היה צריך להיות פסוק כזה. אחשוורוש פתאום קורא לאסתר, אומר לה, עוד 3 ימים, אסתר, אני רוצה אותך, אצלי יש לנו מסיבה. ואז, היינו צריכים לקרוא, שמרדכי בא לאסתר ואומר לה, את צריכה ללכת לבית המלכות. ואז הקורא אומר, אין בעיה, ישועת השם כבר קיימת. אנחנו יודעים לאן זה מוביל. בדיוק, כמו שער מגילה. אומר הבורר, למה פה זה שונה? למה פה יש תרגע חרדה? כן, עוד פעם, אם נקראת מגילה פעם ראשונה, פה אנחנו נחרדים. פה אנחנו נלחצים. מה יהיה? באמת, האם היא תצליח? האם באמת היא תיכנס או שהוא יהרוג אותה? אנחנו לא יודעים, עד שלא קוראים את הסיפור. אי אפשר לנחש מה יהיה על בסיס המציאות שקיימת. אומר הבוער, המסר פה הוא מסר חשוב ביותר. זה נכון שהקדוש ברוך הוא פועל מאחורי הקלעים בהיסטוריה כדי להביא ישועה לעמו. הקדוש ברוך הוא זורע את הזרעים של ישועה, של גאולה. הוא מקדים תרופה למכה. הוא פועל בהיסטוריה, הוא פועל במציאות. אבל בלי מסירות נפש של בני אדם, במקרה הזה של אסתר, ישועת השם לא תבוא כל כך מהר. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו נפעל, שגם אנחנו נמסור נפש, שזה לא יהיה רק כביכול תלוי בו. גם במלחמת עמלק הקדוש ברוך הוא פועל והוא רוצה שאנחנו נלחם. גם בסיפור של פורים הקדוש ברוך הוא פועל וגורם לכל ההיסטוריה להיות מוכנה לגאולה, אבל בלי שאסתר תמסור נפש למען עם ישראל, הגאולה לא תקרה. אומר הבורר, דרך אגב, שזה הנס הכי נסתר בתנ"ך, סיפור פורים, אנחנו צריכים מסירות נפש, גם בסיפור הכי גלוי, בקריאת ים סוף, לפי המדרש, נחשון בן עמינדב קופץ למים, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה פעילים בגאולה ובישועה. וזה בעצם הרעיון שעליו ניסיתי לדבר היום. זכירת עמלק היא לא עומדת בפני עצמה, היא חייבת להיות קשורה לפעולה, למסירות נפש, לפעולה של מכירת עמלק. כל זיכרון של פורים אמור להביא אותנו במציאות שבו אנחנו חיים, לשאול מה הזכירה הזאת עושה לנו. איך אנחנו על פי הפועלים במציאות שאנחנו חיים בו היום. אני לא אכנס עכשיו לדוגמאות, כן? אבל אני התחשבתי בימים האחרונים על הדבר הזה. מה הסיפור יציאת, סיפור פורים מביא אותנו בימים מטורפים אלה לחשוב על עשייה, על מסירות נפש, על לעזור להשם כביכול, להביא את הישועה, להביא את הגאולה, להביא אותנו לידי מסירות נפש של הבאת הגאולה במהרה בימינו.